חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. בנובמבר 2009 הגיעה קבוצת נשים מארגון השמאל הקיצוני מחסום וואץ' לעמדת צהל במחסום חווארה מדרום לשכם. את העמדה אישו אז חיילים מגדוד 13 גולני. בשלט מעל העמדה ציירו את העץ המפורסם של גולני, את הספרות 13 שנדע, וגם כתבו לא נשוב עד קלותם, שזה סוף הפסוק מתהילים י"ח, ארדוף אויביי ואסיגם ולא אשוב עד כלותם. נשות השמאל הזדעזעו, מדובר היה לטעמם על התחייבות להשמיד את האויבים. מיד פנו לצהל וטענו ששלט כזה, פסוק כזה, פוגע עמוקות ברגשות הערבים. בצהל הזדרזו והורו להסיר מיד את השלט הפוגעני. לא נמסר אימי מחיילי גולני גם מועמד לדין משמעתי על ההתחייבות להשמיד את האויבים. ומי זה צהל באותה עת? הרמטכ"ל גבי אשכנזי, אלוף פיקוד מרכז גדי שמני ודובר צהל אבי בניהו. בניהו גם הסביר בתשובה לשאילתות, השלט הוסר על מנת למנוע פגיעה באוכלוסייה כלשהי ולמנוע עוגמת נפש של תושבי המקום. כשהרמטכ"ל דאז הזדהה מאז כשמאל מרכז, האלוף כשמאל שמאל וגם דובר צהל דאז שמאל, מה הפלא שהזדהו עם ארגון השמאל הקיצוני? אבל השוטר שלי הוא שוטר טוב, לא רע. שוטר טוב לרמטכ"ל הנבחר אבי זמיר, שנאם אתמול, לראשונה מאז הודיעו על בחירתו. זמיר דיבר על המשימות העומדות בפניו, וסיים באותו פסוק מתהילים. ארדוף אויביי ואסיגם, ולא אשוב עד כלותם. אני מקווה שבכך סתם את פיות כל אלה שאינם מעוניינים בהשמדת האויבים שלנו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר, ואני היום השוטר הרע. מי אתם, תומכי ודוברי נתניהו, המעיזים לבוא בטענות למשפחות החטופים שחזרו? באמת מפריע לכם שבכל הצרה לתקשורת מבקשים בני המשפחות להודות לעם ישראל, למחאה, לצהל, לוויטקוף ולטראמפ, אבל לא לנתניהו רעייתו? כן, ככה זה הורים לחטופים. קשה להם להגיד תודה לאדם שבמשך חודשים בחר בקואליציה שלו על פני החזרת יקירם. קשה להם להכיר תודה למי שלא הסכים לחתום על אותה עסקה שהוא חתם עליה עכשיו, ושבגללו בנותיהן ובניהם סובלים מטראומות ונזקים גופניים מימים מיותרים בשבי. כן, גם עבור שורדי השבי העסקה הזאת הגיעה מאוחר מדי. זה חולני לדרוש מהם להגיד תודה למי שיכל להחזיר אותם קודם ולא עשה זאת. הם לא רוצים ולא צריכים להגיד תודה למי שמנע עסקה ולמי שעוד עלול למנוע את המשכה בשלב השני. בני המשפחות חשים שמחה אבל כאב גדול. בניגוד למה שמצטייר בטלוויזיה, החזרה מהשבי אינה תוכנית ריאליטי. אין כאן סוף טוב. יש הקלה ותהליך שיקום ארוך וקשה. את טראומת השבי לא ניתן לרפא. ואלו ברי המזל. יותר מדי בני משפחות חטופים לא זכרו להגיע לרגע הזה. לא יעמדו מול מצלמות הטלוויזיה בלובי בית החולים, כי עבורם העסקה הגיעה מאוחר מדי. האם גם הם צריכים להודות לבן גביר, לסמוטריץ' ולנתניהו, שסרבו לעסקה והפקירו את בניהם ובנותיהם למוות?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ויריב אופנהיימר.
אריה.
אתה אף פעם לא נותן לטון, לאות שלנו להגיע עד שהוא דורך. בסדר, ויתרנו רק, כן.
אני כל כך נלהב על האפשרות לדבר איתך על השוטר שלך, אז אין לי שום יכולת דחיית סיפוקים. תשמע, אני אגיד לך משהו, היום שלט כזה לא היה מקבל אפילו לא תלונה. כי היום, בצבא של היום, אני ראיתי לפני כמה שעות בטוויטר, רצה תמונה של איזה כלי רכב צהלי, נוסע ברחובות נדמה לשכם, ופשוט דורס דוכן של פלסטיני, מעיף שם את כל הבסטה, לא פוגע באף בן אדם, וממשיך. אני מתערב איתך, שלא רק שהחייל שעשה את זה לא, הוא עמד לדין, גם לא הייתה נזיפה, גם לא הייתה תלונה, שום דבר. אז אתה יודע, אני עוד מתגעגע לימים של שלטים מעל למוצבים, עשו איזושהי מאומה.
אתה היית פונה נגד שלט כזה? ציטוט מתהילים על בקשה להשמדת האויב, האויב, לא נשים, ילדים, דוכן פלאפל. ביקשו שם
אני
בשם
באופן כללי
בי...
לא מתלהב מלהכניס את הדת לפקודות הצבא. אני חושב שהצבא שלנו הוא צבא לאומי, לא צבא דתי.
כן. תנ"ך זה דת?
כל הציוויים האלה הם ציוויים דתיים, ובכלל אני בעד
לנצח. לא, אתה ויתרת על אחד במכסי התרבות האנושיים הכלליים, שגם הרבה חילוניים מכירים בחשיבותו העצומה.
אתה יודע שיש מרחק דק מאוד בין התנך כאיזה ספר היסטורי, לבין להפוך את הצבא הזה לצבא דתי, אבל אני אגיד לך משהו לגופו של עניין. אבל עזוב, לגופו של עניין. את האויב מנצחים, לא משמידים, לא השמדנו את מצרים, לא השמדנו את ירדן, את האויב אתה צריך לנצח, ואז ללכת להסדר. מי שרוצה להשמיד, הוא...
טוב, אין לנו זמן, אבל זה חלק מהפקודה הצה"לית, להשמיד את האויב ולהשתלט על השטח.
באמת? לא ידעתי.
עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ויריב אופנהיימר.
וגם עם אפרת קורמן ואסף נבו, האורחים והמפיקים שלנו, ואחרי על השידור סתיו קורנס. שלום יריב.
אהלן,
שוב ערב טוב.
ערב טוב.
ובוא נתחיל לעבוד, נגיד שלום וערב טוב לטל שלב, הכתבת הפוליטית, שליחת וואלה לוושינגטון. שלום לך.
שלום לכם.
איך הייתה הטיסה? ארוכה.
ארוכה, כן, ארוכה מאוד. זה היה 14 שעות בכנף ציון, אבל בסדר, הגענו למחוז חפצנו ו... מתחילים לעבוד.
סליחה שאני מתעסק ברכילות, אבל נתניהו קרא אליו את ברדוגו פעמיים, ככה זה יצא. הוא לא בא אליכם אחורה לדבר עם הכתבים.
המנהג הזה כבר, לדעתי המנהג הזה כבר, נתניהו העביר אותו מהעולם. זה נכון שבמשך שנים זה ממש היה נהוג. אגב, זאת הייתה כאילו אחת הסיבות שכתבים בכלל טסים בפמליאת ראש הממשלה, כי יש איזשהו תדרוך במטוס. נתניהו כבר לא עושה את המנהג הזה. יכול להיות שהפעם יש לו, אני יודע, תירוצים בריאותיים ורפואיים שנותנים לו את התירוץ הזה, אבל בסך הכל פשוט צריך לומר ביושר, לא כל כך מעניין אותו לתדרך את התקשורת, מלבד ערוץ 14, כמו שאמרת, ברדוגו קיבל את הזימון שלו קדימה פעמיים.
בכלל, איך נבחרו העיתונאים במשלחת? כל מי שלא חיטט בסל הניירות של הלשכה עלה למטוס?
לא, יש נציגים של כל כלי התקשורת הגדולים והמרכזיים בישראל, באמת פרט לערוץ 13 שבשל, צריך לומר, התנהלות בעייתית מאוד של לשכת ראש הממשלה, החליטו לא להעלות את מוריה אסף וולברג, הכתבת של חדשות 13, שאכן חשודה או יש סביבה איזו עננה של חשדות בעקבות תקרית של חיתות, אבל אנחנו הכתבים כן סבורים ש... היה צריך להכריע בנושא הזה לפני שהיא עולה למטוס, כלומר, אם באמת הייתה תקרית כזאת, אז להודיע על זה בצורה רשמית לפני שהיא עולה למטוס, אבל בחוץ מזה, כל כתבי, כל הטלוויזיות, האתרים הגדולים, העיתונים הגדולים, כולם נמצאים כאן. ולא צריך לומר, זה מדרון מאוד חלקלק שלשכת ראש הממשלה מחליטה מי עולה ומי לא עולה למטוס ועושה סנקציות, על אף הנסיבות, באמת צריך לומר, נסיבות יוצאות הדופן של האירוע הזה עם כתבת חצות.
טוב, יש גם שאלה מה העיתונאים צריכים לעשות, אבל אז לא נפתח פה תיק תקשורת. מבחינת לוחות זמנים, אז נחתתם, אבל הפגישה היא רק מחר, נכון? מה, תני לנו קצת, מה אנחנו יודעים שאמור להיות היום, ומה אמור להיות מחר? זה פגישה אחת, או שזה יום שלם מן מרתון פגישות של טראמפ ונתניהו?
לא בדיוק.
אוקיי.
אני אגיד לכם באמת, הנסיעה הזאת היא נסיעה מאוד ארוכה, כרגע בלשכת ראש הממשלה כבר מכינים את האפשרות שהם יחזרו לארץ רק ביום ראשון, ומבחינת הלוז, זה לוז שאני הייתי בנסיעות עבר עם ראש הממשלה, לרוב דוחסים אותו בשלושה, ארבעה ימים של ביקור, פה יש לוז מאוד מרווח. היום למשל יש פגישה אחת עם השליח המיוחד של טראמפ, סטיב ויטקוף, שאגב, נתניהו פוגש אותו גם בישראל, בדיוק, הוא לא צריך לנסוע לארצות הברית בשביל למגוש אותו. צריך להזכיר שגם זה היום היה אמור להתחיל המסע ומתן על שלב ב' של עסקת החטופים. המסע ומתן הזה לא מתחיל עדיין, כי הוא ממתין לפגישה הזאת עם ויטקוף ולפגישה מחר עם טראמפ. מחר הפגישה עם טראמפ, גם זה סיפור די מעניין, כרגע היא נקבעה לשעה 6 שעון ארצות הברית. זאת אומרת, אחת. בלילה, שעון ישראל, שלפחות מבחינת מה שאנחנו התרגלנו מנתניהו והביקורים שלו בבית הלבן, זה תזמון מאוד מאוד חריג, בטח אם אנחנו חושבים על העובדה שמדובר בטראמפ, הממשל הידידותי ביותר, החבר הטוב ביותר, לשים את הפגישה הזאת בשעה שבה בישראל כולם ישנים, זה אירוע שהוא בעייתי מבחינת נתניהו.
אני זוכר שדובר על ארוחת בוקר משותפת.
לא, ארוחת בוקר.
נכון, אז הלוז הזה השתנה.
לא, הנה, אני זוכר, זה מה שדובר, שהוא יגיע ישר לארוחת הבוקר ביום שלישי, אז עכשיו מסתבר שזה בכלל יהיה ב-6 בערב שעון ארצות הברית, וזו פגישה אחת או איזה מרתון של פגישות?
לא, זו פגישה אחת שאמורה להתרחב לארוחת ערב רחבה יותר, ואחר כך גם ככל הנראה מסיבת עיתונאים. ביום רביעי נתניהו אמור להגיע לפנטגון להיפגש עם שר ההגנה פיט הגסס, וביום חמישי הוא אמור להיות בקונגרס בגבעת הקפיטול בפגישות גם בקונגרס וגם בבית הנבחרים. ולגבי שישי שבת צריך לומר, כרגע לשכת ראש הממשלה לא הודיעה מתי חוזרים לישראל, אבל יש רמזים עבים, איך נאמר?
נאמר זאת, אנחנו מקווים שעשית תוכניות לשיש שבת בוושינגטון, מקווה שהזמנת לך איזה רזוויישן כזה.
אבל אני חייבת להגיד על זה משהו, שביום שבת יש, זה די בלתי נתפס בעיניי, בעיקר בגלל שביום שבת יש פעימה נוספת של עסקת החטופים, אלה רגעים מאוד מאוד רגישים ומאוד דרמטיים בחיי האומה כולה, ובטח עבור משפחות החטופים ועבור החטופים שמשתחררים, והרעיון שראש הממשלה יעשה את זה בשלט רחוק ובהפרש שעות טרנס-אטלנטי, ובעיניי אני מודה מאוד מאוד מוזר, מאוד בטלטה ואפילו מדהים.
איזה מעורבות צפויה של ראש ממשלה בזמן שמעבירים אותם מהג'יפ של החמאס לג'יפ של הצלב האדום ולצד?
אבל אריה, בוא נלך על מקרה קיצון, בוא נלך על עניין שחמאס מפר את חלק מההסכם, בוא נלך על תרחיש שבו חס וחלילה, כן? העברה לא עוברת באופן חלק.
נכון.
האם, אז לדעתי, ראוי היה, ושוב, זה רגעים שבו כל המדינה מרוכזת, פרט לכמובן מי ששומר שבת, מרוכזים בדבר אחד, וזה מאוד מאוד מוזר בעיניי שראש הממשלה מחליט לבטל את זה, גם הצוות שלו
אגב. אם חס וחלילה יהיה אירוע קיצון, מי שינהל אותו יהיה אלוף פיקוד דרום, ולא אף אחד אחר.
לא, אבל יש פה גם החלטות.
אף אחד אחר.
אני מסביר לך, אבל אנחנו לא מדברים תיאורטית, הרי היה אירוע קשה עם השחרור של ארבל.
נכון, והסתכלנו עליו.
ומי שקיבל את ההחלטה להחזיר את האוטובוסים ולעשות שרירים, היה נתניהו. ומי שמקבל את ההחלטה שמקבלים את הרשימה, אם ההחלטה הזאת מקובלת על ישראל או לא, זה נתניהו. ויש טעם לפגם שהוא לא נמצא כאן ברגעים כל כך דרמטיים.
תמצאו טעם לפגם במה שאתם רוצים, באמת זה כבר נראה.
אבל בוא נדבר שנייה מהות, מה, בכל זאת אנחנו, אני מניח, לא יודעים הרבה על מה טראמפ הולך להגיד בפגישה, אבל הוא הולך יותר לתת ביטוי לעסקת החטופים, לרעיון להוציא את העזתים מעזה לירדן ומצרים, או דווקא העסקה עם סעודיה, יש איזה אינדיקציות או שאנחנו באפלה?
לא, אנחנו ניזונים, צריך לומר, בעיקר מהערכות של אנשי נתניהו וסביבתו לגבי מה הולך להיות בפגישה ומה הם רוצים שיהיה בפגישה. הם רוצים למעשה להשתמש בפגישה הזאת א' כדי לשנות את תנאי ההסכם ואת תנאי שלב ב' של עסקת החטופים, בעצם שישראל לא תצטרך להכריז על סיום הלחימה, ובעצם לגייס את טראמפ לעמדה שחמאס אי אפשר לעבור לשלב ב' וג' כי אי אפשר שחמאס יישאר השליט והשליט שלטון בעזה, אגב, דבר שכרגע זה מה שההסכם אומר, וגם נתניהו רוצה לכרוך את זה באמת בעסקה הגדולה, שזאת עסקת הנורמליזציה עם סעודיה. אני חייבת לומר שלנתניהו יש קושי פוליטי עם שתי העסקאות, בניגוד אנחנו ראינו לפני זמן קצר את בצלאל סמוטריץ' אומר בצורה מאוד ברורה שעסקה הנורמליזציה עם סעודיה לא יכולה לכלול הכרה במדינה פלסטינית, וככל שאנחנו יודעים, אם תהיה עסקה עם סעודיה, וגם אם תהיה הכרזה ראשונית על עסקה עם סעודיה, היא כן תכלול רכיב פלסטיני משמעותי.
כן, אבל ההגדרות שראינו עד היום, הם מספיק כמו נתיב להסדר.
גם השאלה מה יקבלו בתמורה, האם יהיה איזה סיכוח של זה.
מה אומרים בסביבתו של נתניהו על הסינדול שסמוטריץ' מטיל היום? כלומר, הוא אומר לו בדיוק מה הקווים האדומים.
בדיוק, אז אני חושבת שלא כל כך חשבו בסביבת נתניהו שיוכלו לעקוף את סמוטריץ' עם איזושהי הכרזה. צריך לומר, אנחנו לא יודעים מה יהיה הניסוח, העניינים של הניסוחים פה משמעותיים. בלשכת נתניהו כן חשבו לשוב הביתה עם איזושהי חבילת הטבות לסמוטריץ', חבילת פיצויים לסמוטריץ', לא כל כך סיפוח, ראיתי שדווח סיפוח וריבונות, אני פחות מכירה סיפוח וריבונות, מכירה יותר את הרעיון, לדוגמה, המשך הקידום הרעיון של הטרנספר מעזה, משהו שסמוטריץ' מאוד ישמח לקבל, המשך חיזוק הבנייה בהתנחלויות, כלומר קבלת אור ירוק מארצות הברית להרבה יחידות בנייה נוספות בהתנחלויות, אני חושבת שהם ינסו, כמו תמיד, אנחנו כבר ראינו בסרט הזה, הם גם לא יודעים בדיוק מה טראמפ יגיד להם. אני מזכירה יש לי מלא דז'ה וו, ויכול להיות שגם לכם, לנסיעה אחרת שהייתה מאוד מאוד דרמטית מבחינת נתניהו, הנסיעה של עסקת המאה בינואר 2020, שזו נסיעה שבימין חשבו שחוזרים ממנה עם ריבונות ביום ראשון, ובסוף התברר אחרי כמה זמן שזה לא בדיוק היה כצעקתה, ושזה לא מה שהנשיא טראמפ התכוון. אני חושבת שאחד הדברים המרתקים בביקור הזה הוא שהנשיא טראמפ הוא לא צפוי. אנחנו יכולים לחשוב שאולי הוא ייתן לנתניהו את כל מה שהוא רוצה, ויכול לקרות בדיוק ההפך, אנחנו לא יכולים לדעת לאן בדיוק זה הולך.
טוב, אנחנו, אז שאלה אחרונה, כי אני פשוט אדם מאוד קטן, מעניינים אותי הדברים הקטנים, האם יש כבר איזושהי אינדיקציה לגבי איחוד המשפחות המרגש? האם הגברת כבר הגיעה, האם התאחדו בני הזוג?
אני לא יודעת אם היא הגיעה עדיין או לא, היא אמורה להגיע, הייתה איזה דיבור אתמול שהגיעה, אבל בוא נאמר, אני בעיניי לא ראיתי אותה, גם אם כן הם ישנים, בני הזוג נתניהו בבלר האוס, משכן הערכה הרשמי של הבית הלבן, אז אני, אין לי גישה אליהם, אנחנו לא רואים אותם בכלל, אני מניחה שמחר בפגישה עם טראמפ, זאת תהיה הפעם הראשונה שאנחנו נראה אותה, את תמונת האיחוד המרגשת, לדעתי.
היא משנת חייו, שלא הייתה.
טל שלב. הכתבת הפוליטית ושליחת וואלה לוושינגטון, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדני אילון, לשעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית. שלום לך.
שלום אריה, שלום יריב.
שלום דני.
חקלים רציניים.
לא, אני, אל תכליל אותי
מועמד לחקל.
הקבוצה המכובדת הזאת. אני סגן חק, נקרא לזה.
דני, היית שגריר שם. בפגישות מהסוג הזה בין ראש ממשלה לנשיא ארצות הברית, איזה משקל יש לשגריר, או אפילו לשר כמו רון דרמר? זה אחד לאחד נשיא מול ראש ממשלה, או שלמעטפת יש חשיבות?
יש חשיבות. יש חשיבות, כי מכינים את הביקור, תלוי מה האג'נדה. בדרך כלל מכינים את הביקור לפרטי פרטים, כולל אפילו הצהרת סיום משותפת, אם אפשר. כשיש הצהרה משותפת, זה מצביע באמת על ביקור מצוין, שהגיעו גם להבנות והסכמות לגבי ההמשך. לא תמיד יש את הדבר הזה. במקרה הזה, אני חושב שהחשיבות של דרמר היא מאוד גדולה, כי הוא למעשה סוגר הרבה מאוד מהקצוות מול ויטקוף. שהוא השליח האמריקאי שנראה שיש לו הרבה מאוד סמכויות וכוח, גם קרוב מאוד לטראמפ, וזה מאוד מעניין שהביקור או הפגישה הראשונה של ראש הממשלה תהיה עם ויטקוף. בדרך כלל בביקורים כאלה, הפגישות הראשונות זה עם מזכיר הגנה, עם מזכיר מדינה,
מזכיר מדינה, כן.
עם סגן נשיא, פה הוא פוסח על כל אלה ישר לויטקוף. זאת
אומרת,
ישר מתחילים לדבר
תכלס. אבל אתה יודע, זה גם הדדי, אנחנו גם לא רואים את בעלי התפקידים הישראלים כל כך בפרונט, אנחנו רואים את דרמר, שבאמת איש סודו של נתניהו, וכל השאר נראה כאילו יש להם תפקידים סמליים, אבל טראמפ הוא לא נשיא כמו כל הנשיאים, וגם הצהרה משותפת לא נראה לי שזה דבר שהוא מתכנן לפרטי פרטים עם הטקסטים הברורים, זה לא נשיאים שאנחנו מכירים. מה הסיכוי שנתניהו באמת לא יודע מה טראמפ יעלה, לא בפגישה האישית וגם לא מול כלי התקשורת? למשל, ידרוש ממנו ללכת לשלב השני של העסקה, למשל, ידרוש ממנו ללכת לעסקה עם סעודיה.
אני חושב שהדברים הם די ברורים, כי אם אנחנו מסתכלים על המטרות הארוכות הטווח, בוא נדבר עליהם האסטרטגיות, החזוניות, יש ביניהם הבנה, שלום, סדר חדש במזרח התיכון, ברית של כל המדינות המתונות בראשות ארצות הברית, דחיקה של סין, של רוסיה, וכמובן בידוד של איראן וטיפול באיראן באופן ספציפי. זה, אני חושב, יש פה הסכמות מלאות. העניין הוא איך מגיעים לשם, וזה הייתי אומר הנושא היותר טקטי, שזה אומר מה, איך סוגרים את התיק של עזה, כי כדי להגיע לאותו חזון שהוא ארוך טווח יותר, צריך לסגור את העניין של עזה, דבר ראשון. מבחינת טראמפ חשוב מאוד להשיב את החטופים, כי מבחינתו הוא...
אבל השבת החטופים, צריך לומר את זה, השבת החטופים והשלמת העסקה משמעותה סיום המלחמה, והשארת ככל הנראה חמאס על כנו, כי בינתיים אין בדיוק מתווה אחר.
לא, זה עוד ביידן התנגד. אתה חושב שטראמפ יהיה בעד להשאיר את חמאס על כנו?
לא, לא. אני חושב ש... תראה, קודם כל מה שאנחנו נראה, עוד פעם, מבחינת טראמפ חשוב מאוד, כן? הוא מבחינתו הביא את, את החטופים הביתה בעצם בחירתו והאיומים שלו
נכון.
על החמאס ועל כולם.
ועל נתניהו.
זה דבר שחשוב לו, כן. דבר שני, זה כמובן שהוא אמר, וגם ביידן, אריה צודק לגמרי, גם ביידן אמר, החמאס לא ישלוט בעזה. ללא שלטונית כמובן, ללא אזרחית.
כן, אבל ביידן אמר גם שהרשות הפלסטינית תיכנס לעזה, ושגורמים פלסטינים ייכנסו, וכאן יש לנו את הנשיא טראמפ, שכשהוא מדבר על עזה, הוא מדבר על זה שאולי חלק מהעזתים בכלל יצאו מרצועת עזה, ושאלת היום שאחרי עוד לא ברורה שם מבחינתו. מצד שני, אנחנו גם יודעים שהוא מנסה לקדם איזושהי עסקה עם סעודיה, שמן הסתם תדרוש בין היתר גם את הכנסת הרשות הפלסטינית לעזה. אז איך מרבעים את המעגל או מעגלים את הריבוע.
אוקיי, אז בשביל זה יש דיפלומטיה, וכולל מה שנקרא constructive ambiguity, בלשונו של קיסינג'ר, אריה תעזור לי פה ב...
עמימות...
עמימות בונה, כן.
בונה.
טראמפ ועמימות זה שני מושגים שלא הולכים ביחד, בוא נאמר את האמת. לכן יש לנו פה נשיא שהוא משחק בכללים אחרים, הוא יכול לבוא מחר ולהגיד כמעט כל דבר. האם בכלל יש דרך לחזות מה הוא הולך להגיד לנתניהו?
תראה, אבל הוא בכל זאת דיפלומט, הוא לא אומר טרנספר, הוא אומר צריך לנקות את עזה.
לא, הוא אומר צריך...
הוא מאוד דיפלומט.
אני ראיתי את ברק רביד מבהיר שהוא מדבר על זה שצריך להוציא את העזתים, לנקות את ההריסות. זה לא אומר שהעזתים הם...
אפילו בגמרא לא היו פרשנויות מפליגות כאלה.
ואז להחזיר אותם חזרה, מין פינוי בינוי. אבל ברור שאם כל מדינות ערב אומרות, אנחנו לא מוכנות לדבר הזה, וגם סעודיה לא תסכים לדבר הזה, אז אתה לא יכול להתקדם לעסקת המילניום עם סעודיה.
הם ירצו את זה. הם ירצו את זה, הוא אמר, לא אני. בסדר, אבל דלי, תגיד, אתה חושב שיהיה לנתניהו קל יחסית לשכנע את טראמפ שלפני שמדברים על היום שאחרי, צריך לדבר על היום שלפני, כלומר, לגמור באמת את החמאס שם?
אני חושב שכן, ואני חושב במסגרת הזאת, טראמפ הוא לא תמים, אנחנו יודעים את זה, הוא לא צפוי, כן, אבל הוא אדם מאוד אינטליגנטי, מאוד חושב, הוא איש של דילים, של מסעים ומתנים, כאשר הוא מציב רף מאוד גבוה. מה שהוא עושה, אם זה עם דנמרק, או עם פנמה, או עם סין, או עם קנדה ומקסיקו, הוא מציב רף מאוד גבוה. גם לפלסטינים, כרגע הוא הציב רף מאוד גבוה, שזה למעשה רילוקיישן. הוא מדבר על רילוקיישן מעזה. עכשיו, זה למעשה נבוט גדול על העזתים, כאשר התחליף לרילוקיישן של העזתים זה רילוקיישן של החמאס. אז הם עכשיו צריכים להחליט. כלומר, הלחץ מבחינת...
אז אתה אומר, זה, לדעתך זה מנוף ללחוץ את החמאס, שאם אתם לא תסכימו לרדת מהשלטון במסגרת העסקה ולפנות את הדרך, אז אנחנו פשוט נפתח את הגבול ואתם תמצאו את עצמכם אולי שולטים בעזה, אבל בלי העזתים.
א', בהחלט זה אפשרי, דבר אחד, ודבר שני, האיום שאם תפתח מלחמה, המלחמה תימשך, כן? והפסקת האש תיפסק, הפעם המלחמה תהיה בתנאים שונים, כלומר טראמפ לא יאפשר להכניס להם סיוע הומניטרי, זאת אומרת לחנוק אותם מצד אחד, מצד שני כן יאפשר לישראל שימוש בכלי, הייתי אומר בחימושים, שביידן לא אפשר, אז יש פה לחץ מאוד מאוד גדול על החמאס, ונראה טוב מאוד על שולחן הסרטוטים, איך זה יתפתח בשטח, כמובן חזון למועד.
דניאל אילון, לשעבר השגריר בארצות הברית, וסגן שר החוץ, תודה רבה לך.
תודה, יהיה מעניין.
תודה לכם, תודה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום לך.
שלום אריה, שלום יריב.
שלום.
אנחנו נתפלים אליך היום בגלל דיון בבגץ שאתה יוזמו, אחד מיוזמיו, ובעתירה אתם דורשים מערכת הביטחון להעביר לדרג המדיני מידע שיאפשר גירוש מחבלים. כי אנחנו מבינים שהחוק שנחקק מזמן והוא לגמרי מפורש, ונדמה לי 94 חברי כנסת תמכו בו, מאפשר לשלול אזרחות של מחבל שהוא תושב או אזרח ישראלי, אבל מערכת הביטחון מסרבת להעביר את הרשימות של אלה שמקבלים מזכורת מרשות הפלסטינית, שזה אחד התנאים בחוק.
אני צריך עוד לומר משהו אחרי כל הדברים שאתה אומר.
לא.
יש משהו יותר מטורף, סליחה על הביטוי, מהדבר הזה שיש חוק במדינת ישראל שעבר בתמיכה של 106 סיעתית, של 106 ח"כים, פועל היו 94 מסיבות טכניות, רוצים בזמן מלחמה לגרש, לפעול נגד הטרור, הציבור כולו אומר את דברו, ומן דהוא, לא חשוב פקיד או מפקד, מחליט שהוא במקום לסכל את המחבלים, הוא מסכל את החוק, ולא מעביר מידע, זה דבר, אתה יודע, זה כל כך מטורף האירוע הזה. אני ב-16 לפברואר 2023 קמתי בבוקר, אמרתי לאשתי, עשינו חוק, סוף סוף משהו שנוגע לתשתית הטרור, לא רק לקצה האף של הקלצ'ניקוב. הנה עכשיו נשלול אזרחות ל-800 מחבלים, ישראלים, תושבים או אזרחים שנמצאים בכלא או היו בכלא, ולהתחיל לפעול כדי לקדם איזושהי הרתעה חברתית מהדבר הבלתי נסבל הזה, בלתי. ו-16 לפברואר, ואני הולך לשר הפנים הקודם, לשר הפנים הזה, ותתתה, ומגיעים למפקד 8200, ולשבק, ולהכל, ואלף דיונים, ואין ספור מכתבים, ויור ועדת הכנסת, יור הקואליציה, שבעצם אצלו היה החוק, צהל פשוט מסרב להעביר את המידע לשר הפנים.
חבר הכנסת הלוי, אני חייב לשאול אותך, האם לדעתך לבן אוליאל שהורשע בשריפת משפחה בכפר דומה צריך לשלול את האזרחות? האם לדעתך אותם ישראלים יהודים, דרך אגב, שנעצרים עכשיו בעקבות שיתוף פעולה עם איראן תמורת בצע כסף, האם גם להם צריך לשלול אזרחות? האם ליגאל עמיר רוצח ראש הממשלה צריך לשלול אזרחות? או שאתה מכוון אך ורק לאנשים שהם ערבים?
יריב, אתה סוטה מהדיון.
אני שואל שאלה.
כי הדיון הוא חוק, יש חוק. הכנסת עברה את הוויכוח המוסרי שלך כביכול. עברה והחליטה ברוב של 94, הקואליציה, אופוזיציה, שמאל, ימין,
מרכז. החוק הוא לא אוטומטי.
החליטו, קבעו. איך זה שהצבא מצפצף על זה? זאת השאלה. ולא השאלה המוסרית שאתה מעלה מאוחר מדי, כי החוק נחקק.
החוק הוא לא אוטומטי הרי, הוא לכל אדם לגופו, לכן השאלה שלי היא רלוונטית גם עכשיו.
החוק הספציפי הזה, יריב, החוק הספציפי הזה לא נוגע לדברים שאתה אומר, הוא נוגע לאדם שמתקיימים בו שני תנאים. החוק שאנחנו דנים בו, אין לי בעיה לענות לשאלות שלך כשל עצמן, אבל החוק הזה נוגע לאדם שהתקיימו בו שני תנאים. הוא הורשע בעבירת טרור, והוא מקבל מזכורת מהרשות הפלסטינית על הרצח, כמו שאתה יודע, חוק האנטישמי הזה והטרוריסטי הזה קיים מאז 2004 ברשות הפלסטינית, ואלו שני התנאים. אגב, עשינו את זה בגלל שחוק הכניסה והאזרחות, התיקונים הקודמים איכשהו לא צלחו את אדוני הארץ, היועץ המשפטי לממשלה, והתקשנו והגענו להסכמה שאם אכן...
אבל זה לא חוק גורף, הזה, נכון? זה הרי פרטני, נכון? מדובר על... צריכה להתקבל פה החלטה פרטנית.
כל אדם, כן, כל אדם שהתקיימו בו שני התנאים הללו, אזרחותו, שר הפנים, נדרש לשלול את אזרחותו, יש לו איזשהו זמן לערער לבית משפט, 7 ימים כמדומן, אם אני זוכר, אבל חוץ מזה נשלל את אזרחותו, יש לו מעמד מבחינתנו ברשות הפלסטינית, ממנה הוא מקבל מזכורת, אגב, אליו היא מחויבת להעסיק אותו כל חייו, כפי שנאמר באותו חוק, ולכן יש לו, נשלל את אזרחותו, והוא גם מגורש לשטחי הרשות השטחים שנמצאים היום בהחזקת הרשות הפלסטינית. זה החוק. החוק הזה, קודם כל, כמו כל חוק, ובזה אריה צודק, וזה לב הדיון, וזה לב הדבר שמזעזע אותי, לא בפעם הראשונה.
אוקיי, ומה אמר בית המשפט?
מה זה הדבר הזה?
איפה זה מתקדם מבחינת העתירה?
זה מתקדם, שעמד ללא בושה, כמו שאומרים, בלי למצמץ, נציג מחלקת הבג"ץ מפרקליטות המדינה, ואמר לבית המשפט, פחות או יותר, גם אם אני לא מדייק במילה, אכן החומר אצלנו, אכן החומר בגופי הביטחון, אכן אנחנו לא מעבירים אותו לשר הפנים, ואל תתערבו לנו. אני לא מאלו שמרבה אי פעם בכלל, למעשה זה פעם ראשונה שעתרתי לבית המשפט העליון.
אני מברך כל חבר כנסת שעותר לבגץ, אני מאוד בעד העניין הזה של חברי כנסת שרואים בבגץ אופציה.
רגע, שנייה, חשוב לי, ההערה הזאת חשובה לי, כיוון שאני לא נוהג, וגם אני מאלו המבקרים את בגץ על כך שהוא גם מתערב בדברים לא, וגם בכלים שאין לו מנדט להתערב בהם. במקרה הזה אני חושב שלשם כך נועדה מערכת המשפט, בין אם זה רובן נגד שמעון, בין אם זה רובן נגד רשות מנהלית, במקרה הזה זה כל אזרחי ישראל, רובם ככולם נגד רשות מנהלית, קרי צהל, שפשוט לא מקיים את החוק.
חבר הכנסת הלוי, זמננו יחסית קצר, הדיון הזה לא יסתיים ועוד יהיו החלטות, אז עוד בטח נשמע על העניין. אני רציתי להשמיע לך קטע מאוד קצר שלך.
אל תפתח ציפיות, יריב, אל תפתח ציפיות.
אני רוצה להשמיע לך קטע מאוד קצר שלך מעל בימת הכנסת, לפני לדעתי משהו כמו שנה. אנא, זה ניתנו.
רוצה כאן לחזק את ראש הממשלה, שאוסיף בצדק למטרות המלחמה, את היעד הזה שברצועת עזה לא תהיה לעולם הרשות הפלסטינית.
ואני פותח היום את ידיעות אחרונות ורואה כותרת שאני יודע שהיא גם נכונה, שמדברת על כך שהרשות הפלסטינית למעשה שולטת במעבר רפיח, פקידים של הרשות הפלסטינית שממנם חמאס, הם היום יחד עם אנשי האיחוד האירופאי שולטים במעבר רפיח. לכן אני שואל, האם מכאן אתה רוצה לנצל את ההזדמנות ובמקום לחזק את ראש הממשלה, אולי להחליש את ראש הממשלה ולבקר אותו על ההחלטה הזאת שמאפשרת לאנשי הרשות הפלסטינית להיות במעבר רפיח?
אני מוכן לעשות את זה גם מעל הבמה המכובדת שלכם, אבל כיוון שאני רואה שאתה עוקב, אז אני מזמין אותך לנאומים שלי בשבועות האחרונים בכנסת.
לא, אבל זו החלטה מהיום, בסוף יש להחלטה הזאת בעל בית, זה ראש הממשלה, אם אתה יכול לבקר כאן את נתניהו.
בוודאי, לא רק שאני מבקר, אני אומר לך יותר מזה. אני יכול לבקר גם מעל הבמה שלך, ואני חוסך לך, תשמיע את נאומיי בשבועות האחרונים, זו לא החלטה מהיום לצערי, ההפקרה של מעבר רפיח בפילדלפי והמתן והאפשרות לאנשי החמאס למעשה, זה אפילו לא אנשי הרשות הפלסטינית, ההודעה הזאת של לשכת ראש הממשלה, כאילו בעזה יש עזתים שאינם חמאס, היא הודעה לא נכונה, אין דבר כזה ברצועת עזה, גם אותם 18 או 20 אלף עובדי, כאילו רשאפ, אותו מנגנון טכנוקרטי, זה מצג שווא, אני בוועדת חוץ וביטחון.
אבל חבר הכנסת הלוי, אתה לא פרשן, אתה חבר כנסת, אז אולי זו הזדמנות גם להודיע, שאולי אתה לא תצביע בעד תקציב המדינה, אולי אתה תוביל לבחירות, אתה יודע, יש לך כוח, אתה לא סתם מאזין שעולה לקו, אתה חבר כנסת. מה אתה הולך לעשות על מנת לסכל החלטות כאלו?
אז אני מסכים איתך, אני משתמש בכל הכלים שעומדים לרשות, אני חושב שבמהלך חודשי המלחמה השערורייתית הזאת, באופן שהיא נועלה על ידי קודם כל הרמטכ"ל, אבל בהחלט גם הקבינט כמי שלא דרש את שינויי ההחלטה, ולרבות ההחלטה הזאת האחרונה, שבעיני היא סכנה לביטחון ישראל, העובדה שהפקרנו
את מעבר רפיח. נתניהו סיכן את ביטחון ישראל.
העובדה שהפקרנו את מעבר, אני מדבר על התוצאה.
אבל ההחלטה התקבלה על ידי נתניהו.
אז אני אומר שוב, אני מעל בימת הכנסת. אמרתי בתגובה להודעת לשכת ראש הממשלה, ואני אומר גם כאן, אין עזתים שאינם חמאס, והפקרה של מעבר רפיח ונסיגת חיילי צהל ממעבר רפיח, באותו דבר באותה מידה, גם הנסיגה ממעבר נצרים, ואני רוצה לך יותר מזה, התברר לי בוועדת חוץ וביטחון, גם נסיגה מחלקים בפרימטר, זאת שערורייה, זאת סכנה למדינת ישראל, זאת סכנה לביטחון ישראל, אני בהחלט מבקר מאוד את הממשלה על ההחלטה הזאת, ואני אומר לך את מה שאני חושב, כל ילד אמור לדעת, במוקדם או במאוחר הרי נידרש לשוב, כדי לחסל את המפלצת החמאסית הזאת. העובדה שהיום אנחנו נותנים לה מחדש לגדול אחרי השביעי לאוקטובר זה דבר בלתי נתפס. אמרתי את הדברים על בימת הכנסת, לא...
ואמרת אותם ברור מאוד גם כאן. תודה רבה חבר הכנסת עמית הלוי. תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים.
ערב טוב אריה ויריב.
שלום, ערב טוב.
אנחנו לא זכינו לראות את הנוסח המלא של הסכם החטופים, הנסיגות של צהל, איפה נהיה, איפה לא נהיה, מי ינהל את רפיח, אבל בתורה שבעל פה נאמר שהרשות הפלסטינית לא תהיה במעבר רפיח, ועל פי הדיווחים הם שם ועוד איך. מה דעתך על זה?
תשמע, אי אפשר להתכחש לזה, והיה לי באופן אישי ברור בכל מצב, שאתה לא יכול ליצור במקומות שבו נוכחות פלסטינית נקודתית תהיה מבחינה מקומית, שלהגיד חמאס לא ומשהו אחר במקומו, תמיד אתה תגיע לאחד מתוך שתי אפשרויות, כך שזה ימצאו לזה איזה טרמינולוגיה או איזושהי מכבסת מילים או הגדרות, אבל בפועל אתה תמצא שם אנשים שכנראה פורמלית לא מקבלים אולי מזכורות מהרשות כרגע, אבל באופן מעשי שייכים אליה והרשות יודעת לדבר איתה, מה עוד שזה מהווה לחתנים הדומיננטיים שם, למצרים, איזשהו עוגן כלפי פנים עזה, גם בריאה עתידנית, אני מדבר מהצד כמובן הפנימי של עזה. לכן, אני מניח, אני לא הייתי שם פיזית, וגם לא דיברתי על ההסכם שאתה אמרת שלא שמענו, שהאנשים שנוכחים מהצד הפלסטיני, הם לא אנשי חמאס פורמליים, אבל הם אנשים שקשורים בצורה כזאת או אחרת לרשות, תקרא להם פתח, תקרא להם פקידות לשעבר או כאלה אחרת.
ומבחינת האינטרס הישראלי, על פי הניסיון שלך ורות עיניך, אם אנחנו צריכים לבחור בין חמאס, צהל או הרשות הפלסטינית, האם הרשות הפלסטינית זה באמת הפתרון?
בוא אני אומר לך משהו, יריב. אני מסתכל קודם כל למטרה הנוכחית שהיא שחרור החטופים. אם זה היה הסכם יותר כללי, ועם פירוז ודברים אחרים, אז אתה פה צריך לעשות עבודת עומק עם דרישות, כי אתה יכול ליצור פה דברים שבסופו של דבר לא ילכו לכיוונים שאתה רוצה ביטחונית, אבל בעיתוי שנוצר פה, ביחס לעובדה שאין להתעלם, אנחנו רוצים את ההיבט של הבאת האנשים בחיים וכמה שיותר ובזמן קצר, לכן לתפיסתי ההסכמה פה היא, בוא ניגע, הפתרון הרע מתוך, הפתרון הטוב מתוך הרע שיש קיים באחרים. אבל כשאתה תתקדם מפה לכותרת שאתה קורא לה שיקום, ושיקום זה לא רק לפנות הריסות, שיקום זה לייצב, שיקום זה שווה ערך לניהול אזרחי בעזה והקמת חיים אזרחיים חזרה של רצועת עזה. פה אתה צריך להיות, להגדיר את ההגדרות היותר מדויקות ולבצע אותם בצורה שמה שאתה שאלת כרגע, ברור לי ששלטון ישראלי בעזה, אני לא הייתי רוצה לראות אותו ובעדיפות אחרונה. מכל מיני טעמים, אלא אם כן אין לך ברירה. דרך אגב,
אלוף דנגוט,
אני אגיד לך שהחמצנו הזדמנות, כי לתפיסתי בחודשים האחרים, בהשתלטות על שטח בצפון רצועת עזה, ובמקומות מסוימים יכולנו, תחת קריטריונים של חלק ממשטר או ממשל צבאי, לקחת את הדברים המרכזיים ולהתחיל לעשות איזה שהם התחלות של דברים.
כן, גם לדעתי החמצנו שם הזדמנות, אבל יש לנו דקה ואני תנסה להיות תמציתי בעניין הזה. אומרים לנו שאנחנו לא מצליחים להכריע את החמאס, כי אנחנו לא דנים בחלופות החמאס. וכלומר, ביום שאחרי, ולהבנתי, אי אפשר לדון ביום שאחרי, לפני שהכרענו את החמאס, כי אף אחד לא יבוא להילחם בו שם. מה עמדתך? האם הרשות הפלסטינית היא חלופה שם?
הכרעת חמאס, תמציתיות, הכרעת חמאס היא גם צבאית וגם בפעולות מהסוג האזרחיות שיוצרים לו את החנק ואת חוסר היכולת להפגין את המשילות שלו ואת הסוגיות של הזרמות, בוני הכוח שלו, הפיננסיות, כסף, אמצעים ואנשים. ברגע שאתה חונק אותו בזה ואתה מגיע עם הישגים צבאיים שמאפשרים לך להיות וליצור את הדברים האלה, אז אתה יוצר פה סינרגיה הרבה יותר נכונה.
האלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, תודה רבה לך, תודה רבה על
היום הזה.
תודה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לעורך הדין דוד פורר, לשעבר סגן בכיר לפרקליט המדינה, שלום לך.
ערב טוב.
שמענו, שמענו שעד המדינה לשעבר שלמה פילבר הגיש לבית משפט בתל אביב תביעה מהמדינה, מהמדינה ומרשימה שלמה של אנשים, היועץ המשפטי לשעבר ופרקליט המדינה לשעבר. מנדלבליט, שי
ניצן, ליאת בן ארי, יהודי תירוש, ציפי גז, יואב תלם, תת ניצב.
על זה שסחטו ממנו הודעה והסכמה להיות עד מדינה על ידי חסך שינה והתעללות פיזית שעלתה עד כדי מעשה סדום. מה לדעתך כל המהלך הזה? זה עכשיו שהוא נזכר ועכשיו הוא מתלונן, או שזה מהלך עם סיבות אחרות לעיתוי שלו?
לא, תראה, כל זמן שגורלך נתון בידיהם של אנשי מערכת, אתה משתדל לא לטבוע את המערכת. עכשיו שכאן הוא הגיע לקצה גבול תקופת ההתיישנות, אם הוא לא היה תובע עכשיו, התביעה הייתה מתיישנת, כי הוא חולפות יותר משבע שנים. שישים, אילו זה היה תלוי בו, יכול להיות שהוא היה מעדיף לחכות עוד שנה, שנתיים. עד שהיו נרגעים או נגמרים כל העניינים, העניין של ביטול הסכם עד המדינה וכולי.
אז תראה, אני חייב להודות שהתביעה הזאת מאוד מבלבלת אותי, כי יש פה טענות מאוד חמורות על בעצם מעשה סדום שנעשה, בוא תכף ניגע בזה, ואז אתה שואל את עצמך, קודם כל, זאת תביעה אזרחית תמורת כסף, אם אתה חושב שנעשה בך מעשה סדום בכוונה תחילה, לא כחלק מחיפוש שגרתי בכניסה לבית סוהר, אז אתה צריך להגיש תלונה במחש, אתה צריך ללכת קודם כל למישור הפלילי, רק אחר כך למישור האזרחי ולבקש כסף.
למה?
כי אתה יודע, בין היתר, אם נעשתה, בוא נאמר כך, אם מישהו יפגע בי,
אתה תאמר במובן עבירה איך...
יריב, יכול להיות שלך יקשיבו ולא יקשיבו.
לא יודע, אני...
אם הוא קורבן עבירה, אז הוא רוצה לקבל פיצוי על הנזק שגרמו לו, אתה רוצה להגיד ל... נאנסת או מתלוננת על אונס, את צריכה לנקוט בצעד כזה ולא צעד אחר, אני הייתי אומר לאישה?
אני הייתי אומר שקודם כל הכתובת לפני שהתביעה האזרחית מוגשת, היא קודם כל תביעה פלילית, תלונה פלילית. כי בין היתר, כך מטפלים בפושעים ובעבריינים, אבל אני רוצה לשאול אותך על הנקודה הזאת, כי היא בעיניי הנקודה הכי קיצונית בתביעה. אני קראתי את כתב התביעה, ובעצם מתאר פילבר הליך שהוא בעייתי, אבל הוא שגרתי, שבו הגיע לבית הכלא הדרים, ואז בכניסה לבית הכלא הוא נאלץ להתפשט ולעבור חיפוש גופני, לא ניכנס פה יותר מדי הפרטים, אפשר לדמיין לבד, וזה באמת אקט מאוד קשה, אבל אני זוכר את אלדד יניב, כשהוא נעצר בהפגנות בפתח תקווה, מספר גם הוא, כשהוא נאלץ ללכת לבית המעצר, אז חלק מזה כלל גם הפשטה וחיפוש גופני. ולכן השאלה, האם מדובר פה במהלך, האם מדובר פה במהלך זדוני, שמיועד ליצור עליו לחץ בשביל להיות עד מדינה, או שאולי,
יש לך איזשהו ספק בזה?
בוודאי.
יש לך איזשהו ספק בזה?
יש לי תחושה שגם אם...
שניסו לסחוט ממנו להיות עד מדינה?
בצורה הזאת?
אני לא יודע איך, שהוא יהיה עד מדינה והפעילו עליו לחץ? יש לך ספק בזה?
קודם כל בוודאי שהפעילו עליו לחץ, אבל השאלה היא האם החיפוש הגופני הוא לא חלק מהפרוטוקול?
ברור, בוודאי. גם אתה יכול לחתוך לו אצבע.
לא.
גם בסדר.
עורך דין פורר.
כשרוצים לתפוס את ביבי, צריך, אז יש, הכל קשר. אפשר לעשות א' וב' וג', וראינו את אמצעי החקירה שנעשה בהם שימוש במהלך החקירות. זה התגלה במהלך המשפט של נתניהו, וכל אחד מהעדים שהעיד על הדברים שנעשו לו, על כל אחד מהם הוא העיד.
אבל למה לאלדד יניב היה, אבל עורך דין פורר, למה לאלדד יניב זה היה בסדר גמור שיצא? לא, שנייה, אבל חברים, אי אפשר לא יודע. כשאתה מגיע, רגע שנייה, כשאתה מגיע לבית מעצר או לבית כלא, אז מכיוון שלא רוצים, לא טלפונים סלולריים ולא סמים, עושים חיפושים, ובכלל לא שואלים מי הבן אדם. ולכן,
זה לא חלק מהנוהל הסטנדרטי.
אוקיי, אז בוא תקן אותי.
אז הנה, אני אומר לך, זה לא חלק מה... לא כל מי שנעצר עובר...
לא נעצר, נכנס לבית מעצר או לכלא.
לא, ברור שלא. גם הרי אצל פילבר, לפי הדברים שהוא מתאר, זה לא נעשה בפעם הראשונה, ברגע הראשון של המעצר.
אז אתה חושב שמי שעשה את זה בזדון?
כלומר, הפעילו עליו אמצעי לחץ כדי שיסכים להיות עד מדינה בעניין הזה.
עכשיו, תראה איזה מחירים אנחנו משלמים על הדבר הזה. מעבר לשלום פילבר אישית והצער שנגרם לו, אתה מסתכל על הלשכה של ראש הממשלה נתניהו, ואתה אומר, האם היא לא נראית קצת רזה בהיקף האנשים שנמצאים סביב נתניהו, במיוחד בתקופת מלחמה? אני חושב שכן. היית מצפה לראות יותר אנשים סביבו, צוותי חשיבה.
הייתי עכשיו את קירול אנגליק מגיע לשם דווקא.
כן, היית מצפה. ואתה אומר, בעצם אבל ראש הממשלה לא יכול לקחת לעצמו צוותי חשיבה כאלה, כי המשמעות היא שכל אחד מהאנשים האלה יהיה חשוף לכך שינקטו נגדו אמצעי חקירה מאוד קשים.
תראה, לא נפתח פה מחדש את תיק 4,000, אבל זה רחוק מלתאר את המצב כמו שהוא היה. בסוף היה חשד, הייתה פגישת הנחיה. פילבר אמר דבר אחד,
אנחנו לא נתחיל את זה עכשיו, יריב, אין לנו זמן.
אי אפשר להציג את זה כאיזה קונספירציה.
יריב, אפשר להציג את זה איך שרוצים, אין לנו זמן.
100%.
משפט אחרון, אם אתה מאמין לשלומו פילבר, אז אתה גם מאמין לאמצעי הלחץ שהופעלו עליו. ואם אתה לא מאמין לו, אז אתה, זה שהוא אומר שהייתה פגישת הנחיה, אז כן תאמין לו. זאת אומרת, ככה או ככה יש בעיה גדולה לפרקליטות.
תודה רבה, עורך הדין דוד פורר. שלום לחבר הכנסת חמד עמאר מישראל ביתנו.
שלום לך ולכל המאזינים.
שלום.
יום דמים בחברה הערבית היום, שלושה נרצחו באבו סנן, ילד בן 14 נרצח בלוד. בכל מקום יש הסבר, מלחמת חמולות, מלחמת כנופיות פשע, אבל האם יש לזה פתרון?
תשמע, בוא נדבר על המציאות. עיוות משילות לגמרי. אני ביקרתי בבוקר את המשפחות שהילדים שלהם נרצחו בלילה. אחד מהאבא של אחד הנרצחים אומר לי, הבן שלי היה במילואים ולא מזמן השתחרר במילואים, היה בתוך עזה. אם היה נהרג בעזה, הייתי מבין, נהרג במלחמה. אבל אותו צעיר חזר ממשמרת, הוא עובד על הבטחת אוניות. חוזר מהעבודה, הולך לאכול משהו בלילה, בקיוסק עם החבר שלו, אחרי שסיים משמרת. יורדים חמושים עם קלאצ'ים. לא אחד ולא שתיים. אני ראיתי בסרטון שפרסמו שלושה. הם נשק ארוך, מרסיסים כל מי שיושב שם, קשור לבשע, לא קשור, כל מי שיושב שם יורים בו. בורחים מהמקום, שורפים את האוטו, ואף אחד לא נתפס. זה עיבוד משילות או לא עיבוד משילות? זה טרור או לא טרור? עם טרור צריך להתעסק בטרור וללחם בטרור.
אבל מה הכתובת? האם הכתובת היא המשטרה שהמפכ"ל שלה למשל לא מוצא לנכון לקצר את הביקור שלו בניו יורק בימים אלו? אני מניח שאם אלה היו נרצחים יהודים בכזה היקף, הוא היה בטח כבר על המטוס הראשון חזרה.
אנחנו מדינה מאוד חזקה. אנחנו מדינה שיודעים להגיע למישהו באיראן ומישהו בסוריה ומישהו בלבנון. אם מדינת ישראל לא תיקח את נושא הפשיעה לידיים, כי אותם אנשים הפכו להיות מקצוענים, וברגע שיחליטו שהם עוברים לטרור, ובאמת פוגעים בכל מי שזז, אז אנחנו נתעורר. כמו שקרה לנו ב-7 באוקטובר, התעוררנו אחרי שחטפנו חזק מאוד, נרצחו לנו מאות אנשים, ונחטפו לנו אנשים לעזה, ונלחמנו. ואני אומר לך, יש לנו את השבק, ויש לו את היכולת, יש לו את כל האמצעים לעלות על כל רוצח. ואתה יודע למה יש רציחות במגזר הערבי? בכל אחד שמשלמים לו 2,000 שקל היום תופס נשק והורג מישהו ובורח משם? כי אחוז הפענוח אפס. ברגע שאותו עבריין יודע שהוא יורה במישהו וירוג אותו ומקבל כמה אלפי שקלים, ואף אחד לא יתפוס אותו כי לאף אחד לא מעניין, הוא ימשיכו לעשות את זה.
חבר הכנסת אמר, בכל פעם שזה מגיע לאיזה תהום או לסי שלילי, מעלים את הרעיון למה השב"כ לא נלחם בזה. למה להערכתך באמת השב"כ משתדל בכל כוחו להימנע מלעסוק בסוגיה הזאת?
אני הייתי שר במשרד האוצר והייתי חבר בוועדת שרים למיגור הפשיעה במדינת ישראל. ואני אמרתי את זה והיה נוכח שם היועץ המשפטי לממשלה, שהוא התנגד מאוד להכנסת השב"כ ומעצרים מנהלים. אני אמרתי, בוא נעשה מעצרים מנהלים לארגוני הפשע. בוא נכניס את השבק, שהשבק יחקור, שהשבק יביא לנו אותם רוצחים, אותם עבריינים, אותם בושעים, אותם ארגוני פשע. אני אומר לך, אני לא מצליח להבין למה הממשלה לא מחליטה, וזו החלטה של הממשלה, לא מחליטה שמכניסים את השבק לתמונה.
אז השבק, אם המשטרה השבק, לא אז בוא מצליחה. אני אנסה לענות. יש פה גם עניין אידיאולוגי שהשבק הוא אחראי על ביטחון המדינה ולא על פשע פלילי, וגם עניין מקצועי שזה לא שבדקה שבק פה ייכנס ויתפוס את כולם, אתה צריך לשים סוכנים, אתה צריך להפעיל רכזים, זה לא משהו שקורה מהרגע להרגע, אבל השאלה היא למה המשטרה לא עובדת, ולמה המשטרה לא אפקטיבית, כי ראינו בממשלת השינוי שכן היה שינוי וירידה במגמה, אולי בהוראת, ברוח השר היוצא, זה לא מעניין את המשטרה.
תשמע, קודם כל המשטרה נכשלה, והממשלה נכשלה, אבל אני אומר לך, נכון שהשבק צריך ללחם ולשמור על המדינה וללחם בטרור, אבל אני אומר לך, זה טרור כבר. אנחנו נלחמים בטרור.
חבר הכנסת אמר, אנחנו חייבים לסיים חצי משפט לסיום.
אני אומר לך, אם אנחנו לא נתעורר כמדינה וניקח את נושא הפשעה כטרור,
מצבנו ירע מאוד. חבר הכנסת חמד עמאר, תודה רבה. ערכו והפיקו אותנו היום אפרת קורמן ואסף נבו, אחראי לשידור סתיו קורנס, האורחים בדיגיטל ירון זאבי, אחיעד כהן ועומר אוקון, ואחרינו קופמן, הללי ופרימו. תודה רבה.
תודה רבה.